ולקראת קיץ מלא בעשייה, גם בכנסת, גם בממשלה. אנחנו רוצים ככה לסכם את התקופה עם יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך.
מזה הזמן שלא שוחחנו, ועברו הרבה מאוד מים בזמן הזה, כמו שאומרים. הרפורמה המשפטית, שבעיקר תפסה את מלוא הזמן שלכם בעשייה הציבורית, במבט לאחור, היו כאן הרבה טעויות בדרך, נכון?
תראה, לא העלינו על דעתנו את, אני לא רוצה לומר מינים קשות, אבל את ה... את מה שנעשה כאן, לא מבחינת מספר המפגינים, אני לא מתפעל מזה, עם כל הכבוד, אם אנחנו היינו מרגישים את הציבורים, זה היית רואה את פי עשר יותר ציבורים. חוץ מזה, הבחירות היו התוצאות של ה... זה ההפגנות הכי גדולות שהיו, זה היה הבחירות והתוצאות הן ברורות. אני בעיקר, לצערי הרב, כל כך, נגיד לך, לא ציפיתי את גודל התעוזה או גודל ה... הפשיעה, מה שנעשה כאן בחודשים האחרונים. אמרתי מקודם איזשהו מקום ששימון פרס, שעד 81 או לפני הוא היה יקיר של היהדות החרדית, שזכרו לו לטובה את הנושא של הפטור של תורתו אומנותו, התחייה של תורתו אומנותו, כשהוא היה מנכ״ל משרד הביטחון אצל בן גוריון ב-81, ביום אחד הוא איבד כמעט את כל מעמדו בגלל גדולי ישראל, בעיקרו הרב שח, מרן ראש הישיבה, לא רצו למחול לו על המסירה של עם ישראל בסברה ושלטילה, שעשו הפגנה בתל אביב, הם טוענים מאות אלפים, זה לא משנה, אבל עצם העובדה שיצאו כשכל, כשכל אומות העולם היו נגדנו, והם הלכו והם חיזקו את זה, ומסרו את דיבתנו רעה, וכאילו ישימו אותנו, מה שהעלילו עלינו, מה נעשה עכשיו פה? הרי מה שהיה כך חודשים האחרונים, זה אין מה לשוות בכלל למה שהיה אז בסברה ושלטילה, זה פי הרבה הרבה יותר חמור. פגעו בכלכלה, פגעו עם יחסנו עם ארצות הברית, הדליקו את כל מדינות העולם, פגעו בביטחון ישראל, פגעו בצבא, פגעו במה לא, הכל בשביל להרוס, הכל כדי להפיל אותנו מהשלטון. את זה לא לקחנו בחשבון. היינו משוכנעים שיש טיפת אחריות, היינו משוכנעים שבכל זאת יש גבול ליצרים פוליטיים, יש קווים אדומים, וזה לא. אז זה דבר שלא ראינו אותו, ובסוף אתה יכול להגיד...
כולל שימוש בהסתדרות, שזה לא ברור אם זה חוקי או לא חוקי, אבל...
אתה לא יכול להגיד, אין לנו את הלוקסוס להגיד שאם הם לא אחראים, אז מה אכפת לנו, גם אנחנו לא נהיה לא אחראים, ונלך ראש בראש, ונצא למאבק, למלחמה, ונראה מי ינצח בסוף, כיוון שבסוף, בסוף, יש לנו, אנחנו צריכים, אחריות עלינו, אנחנו צריכים לגלות אחריות. עכשיו, מה שקרה כאן, אני אומר לך, ואני אומר את זה לא כביקורת על מישהו, אני אומר את זה כאחראי גם, ספק, במבט לאחור, ההתנהלות הייתה צריכה להיות הרבה הרבה יותר עם הערכות של גם, כמו שמערכת בחירות, תראה כאן מאות מיליונים שהם גייסו כאן, את כל משרדי הפרסום הגדולים, למרות שכל התקשורת בידיים שלהם, אבל הם לקחו את כל המוחות בתשלומים וכל ההפגנות, כל האוטובוסים, כל המפגן, אני שומע בכלל, אני מקבל דיווחים שבתי אבות של אנשים מבוגרים, כמובן של חילונים, שלוקחים אותם כל מוצאי שבת עם אוטובוסים, ואחר כך לוקחים אותם לבתי קפה, וזה הפך להיות למעין תלוי כזה, כל מיני דברים שהם עושים שם, דברים מדהימים, ואנחנו בלי שום דבר הלכנו בתומנו באמת שלנו, והצגנו גם את כל מה שאנחנו בשביל לתת שקיפות, אז הציגו את כל הרפורמה מתחילת ועד סופה, וכמובן שכשאפשר לחוקק לאט לאט, ואי אפשר להביא את כל החוקים במכה אחת, כיוון שכל חוק יסוד כזה לוקח המון זמן, והלכו לאט לאט, ומה שקרה שליקדנו את כל האופוזיציה שהייתה מפוררת, ליקדנו את כולם תחת כביכול ההפחדה הזאת, תחת מסע ההפחדה הגדול, ואנחנו רואים את התוצאות, ולכן צריך
באיזה נקודת זמן בכלל התחילו להתייעץ איתך עם בכירים נוספים בממשלה? כי הבנו שבכל החודש הראשון גם שר המשפטים, ואולי לא יודעת כמה ראש הממשלה, היה מעורב ממש בפרטים, בקטנה, אבל מישהו התנהל לבד, באופן עצמאי, בלי להתייעץ, בלי לשאול, ורק כשדברים התחילו להסתבך, אז...
בוא נגיד ככה, את האמת להמיטה, שר המשפטים יריב לוין ידידי הטוב לא פעל בחלל ריק, הוא לא פעל על דעת עצמו, הוא לא המציא זה המצאה במסע ומתן הקואליציוני, כולנו מכירים את דעותיו, כולם ידעו שכשממנים את שר המשפטים יריב לוין, אז אתה לוקח שר שיש לו דרך חיים ושיש לו תפיסה, ושהוא רוצה לעשות שינוי משמעותי, שכולנו גם מאמינים בזה, כולנו מכירים את ה... בוא, אנחנו מדברים עכשיו לתוך ציבור שומרי תורה, בוא נדבר בצורה גלויה ביותר, מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, כבר הוא היה כל קורא במדבר לפני עשרות שנים, כשהוא דיבר נגד בית משפט העליון, כשהוא דיבר נגד השופטים, כשהוא צעק חמאס והוא דיבר מדם ליבו, כשאף אחד כמעט לא היה איתנו ביחד בעניין הזה, לצערי הרב, הציבור הדתי הלאומי, הציבור הימני, כל אחד חשב שאנחנו מדברים, שמרן מדבר או מבחינה, או מסיבות הלכתיות, או בגלל אינטרסים של חקירות של שס או משהו אחר. מרן ידע, ראה כבר במבטו לרחוק, שמי שיעשה את כל השינוי, ומי שישנה את כל מדינת ישראל, מקצה לקצה, זה בית משפט העליון. וזה מה שקרה באמת. כנסת ישראל מעולם, אני לא זוכר מקרה, אולי אתה תזכיר לי אברי, שכנסת ישראל חוקקה או קיבלה החלטה נגד הסטטוס קוו. כל הפגיעה במשך 30 שנה, והייתה פגיעה חמורה ביותר בסטטוס קוו. אני זוכר במשמרת הראשונה שלי, כשר הפנים וכמנכ"ל משרד הפנים, לא הייתה חנות אחת פתוחה בשבת. מי חלם על מסחר בכלל? מי דיבר על מסחר בכלל? ואני לא מדבר איתך על כל הנושא של הקדושה וכל הנושא של אלף גיורים וכל הנושאים האחרים. כל זה בית המשפט
העליון. נולד כתוצאה מהכרעות ופסיקות של בית המשפט העליון.
מידת הסבירות, מידת המידתיות, הציבור הנאור.
אז אם אנחנו באמת מדברים עכשיו בתוכנו, בתוך הציבור החרדי, הרב דרעי.
כן.
אז אני רוצה לשאול, בתוך הרפורמה הזו יש ועדה למינוי שופטים, יש ביטול פסקת ההתגברות, יש ביטול עילת הסבירות, פיצול תפקיד היועץ המשפטי ועוד כל מיני סעיפים אחרים. אם אני ממיין את כל הדבר הזה ושואל מה הציבור החרדי צריך כדי שהכפייה החילונית מטעם הבגץ תיפסק, אז בראש ובראשונה זה פסקת ההתגברות. ועדה למינוי שופטים זה באמת דבר חשוב, הוא יעשה שינוי איטי לטווח ארוך, בהמשך, יכול גם להתהפך עלינו.
כן, כן. תראה, בפסקת ההתגברות יש כל מיני מודלים. אנחנו, אנשים לא מעמיקים מספיק. תראה, אם, אני אגיד לך דבר אחד, אם למשל, מה שהצלחנו ומה שאנחנו מנסים להגיע להבנות ויש כבר הסכמה לעניין הזה, תראה מה, בוא נתחיל, סליחה אחרת, אבי. כן. נתחיל משהו אחר. קודם כל אני אומר, אז התחלתי לומר שלא יתפרש לא נכון, יריב כשר המשפטים היה לו גיבוי מלא, את הניהול של זה כמובן שהשארנו לו את זה, כיוון שא' הוא שר המשפטים, ב' נתניהו ראש הממשלה היה כבול ידיו שלא נתנו לו להתעסק בדברים הללו. אני מיד בשבוע הראשון בית המשפט, או בשבועים כבר בית המשפט פסל אותי מלכהן, אז באופן טבעי יריב ניהל את זה, את המסיבת עיתונאים שהוא עשה, את ההתנהלות, הוא ושמחה רוטמן ביחד ניהלו את זה בוועדת חוקה, לא התערבנו, אמרנו עד רבה שני אנשים מוכשרים, מנוסים, עושים. כשראינו את גובה להבות, כשראינו איפה זה מסתבך, כשראינו שאי אפשר בין כל להספיק את החקיקה, וכל מה שיספיק אולי בכנסת הזו זה הנושא של הוועדה למינוי שופטים, וגם שם בפשרה גדולה שסך הכל רק שני שופטים אפשר יהיה למנות בקדנציה על פי רוב, על פי הרוב של הקואליציה. אז לכן, ומצד שני את גובה להבות ואת הסכנה ממש למלחמת אחים, וגם שלמות הקואליציה. יש בעיה, מי שמכיר את העניינים קצת מקרוב יודע שהסיכוי לא קטן שאם היינו הולכים עד הסוף ומביאים את החקיקה של המינוי שופטים, ייתכן שאולי לנו רוב של 61, לא בגלל שאין 61 שמסכימים לזה, אלא בגלל כל מיני סיבות, חלקם היו ממומרים.
בגלל הלחץ החברתי, ההפגנות, הסוויט שלהם, השפיעו על כמה אנשים.
גם חלק היה שהם ממורמר ממסיבות כאלה ואחרות, וחלק שאמרו, למה אתם לא עוצרים להידברות? תנו צ'אנס. למה הבזיזות הזאת? חכו עוד חודש, חודשיים. אם אז לא יסכימו להידברות, אם לא יגיעו להבנה, אז אנחנו נתמוך. אז לכן, מכל הסיבות הללו, החלטנו דרך אגב, יריב לוין תמך בזה, כל ראשי הקואליציה תמכו בזה, זה הייתה החלטה פה אחד, זה לא היה החלטה שנגד מישהו מהקואליציה, זה הייתה החלטה על דעת כולם, ואני חושב שזאת החלטה נכונה. רבי עקיבא שאמר על כל גל וגל שבא לי נהנתי את ראשי, לימד אותנו כלל, מי שיודע לכופף טיפה את הראש, יודע גם להרים אותו בחזרה. מי שהולך כל הזמן עם ראש זקוף ואומר, אני לא מתקפל, אני לא מתקפל, כן? בסוף כשהוא נשבר, אז הוא נשבר לשניים, ואי אפשר לאחות יותר. אז לכן, עם כל הכבוד, אני אומר זאת, וכמובן, אני לך אני יכול לומר מה שאני לא אומר במקומות אחרים. אנחנו, יש לנו גדולי ישראל, ברוך השם, אני שעות על גבי שעות, בהתייעצות עם סקן מועצת חכמי התורה, גאון רבי משה מאיה, ואני יודע שגם חבריי ביהדות התורה התייעצו עם גדולי ישראל אחרים. וההחלטה הייתה, קודם כל בכלל, אמרו שבנושא הזה החרדים לא צריכים לא להיות בפרונט, ולא צריכים, כמובן צריכים כן, לתמוך זה, בקואליציה.
זה ברור.
ודבר שני, במקרה הספציפי הזה, הם אמרו שאם ראש הממשלה חושב שמן הראוי שלדחות את זה לאחר פסח כדי להגיע להבנות, או כדי להוריד את גובה הלהבות, אז כמובן לתמוך בו, ולכן תמכנו בו בעניין הזה. ועכשיו, לגבי מה ששאלת, מה טוב לציבור החרדי, מה צריך להיות האינטרס של הציבור החרדי. תראה, היום המצב המשפטי הוא שבית המשפט יכול לבטל חוקים בכל הרכב, ויש אפילו בית משפט מחוזי שיכול לבטל חוקים, וקל וחומר שבית משפט העליון מבטל את זה בהרכב של שלושה, כל הרכב. ברפורמה שאנחנו עושים, בית המשפט יוכל רק בהרכב מלא של 15 שופטים, לא בהרכב של שלושה שופטים, יש עוד חילוקי דעות אם צריך רוב של 12 או מספיק רוב של 10, אבל גם רוב של 10 מתוך הרכב של 15 זה לא כמו המצב של היום שבית המשפט יכול לבטל כל חוק בהרכב של 3. אז אתה מבין שאם אתה מצליח בסוף להשיג את הדבר הזה שאי אפשר יהיה לפסול חוקים אלא בהרכב מלא וברוב גדול, אז פסקת ההתגברות היא פחות דחופה, כיוון שהאפשרות לפסול חוקים היא תהיה מאוד 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 רחוקה. חוץ מזה, לגבי הנושא של חוק הגיוס, שהוא באמת בנשפט אפנו של עולם התורה, שם יש הסכמה רחבה שאו שיהיה פסקת התגברות לחוק הגיוס, או שיהיה חוק הגיוס כחוק יסוד משוריין שאי אפשר יהיה לפסול אותו. יש כל מיני הצעות בעניין הזה כאן. עכשיו, אני בכלל חושב שאנחנו צריכים לשים דגש יותר, הרי בוא צריך לזכור, גם השופטים שאנחנו נמנה, שאנחנו רוצים למנות, הם לא ידונו לפי לצערי הרב דיני ישראל.
כן, אנחנו לא מתאמרים להכניס איזה שופט חרדי לבית המשפט העליון.
נכון, יפה. אז לכן אני אומר יותר, אני חושב, הייתי שם עכשיו, בגלל שעל זה יש הסכמות רחבות, הייתי שם יותר דגש מה הסמכויות של השופטים ומה מידת הסבירות ופסילת חוקים ושלא...
הרב דרי, אז בעצם מה שאני שומע עכשיו זה פלוס מינוס מתווה הנשיא של הרצוג. חוק גיוס אין נוח, ביטול עילת הסבירות.
ההישג הגדול, ההישג הגדול של יריב לוין, ואני אומר לו את זה כל הזמן, ההישג הגדול שלך יריב, שהצלחת מה שלפני 3-4 חודשים היה נשמע כחלום רחוק, שכל המחנה, כל השופטים והמחנה הצד השני והפרופסורים למשפטים וכולם אמרו אסור לתקן אפילו דבר אחד קטן, המערכת הזאת מושלמת. איך אמר השופט אהרן ברק, נשיא בית המשפט לשעבר, אמר, כל העולם באים ללמוד אצלנו איך המערכת מעובדת כל כך. אסור לנגוע בשום דבר. היום כבר, כולם מסכימים שחייבים לתקן. ותזכור, בכל הנושאים שיריב ושאנחנו אלינו, כולם, בכל הנושאים, אם זה בסמכויות היועץ המשפטי, מינוי היועצים המשפטיים, סבירות, פסילת חוקים, שילון חוקי יסוד ומינוי שופטים. זה כבר הישג גדול מאוד. אלא מה? שיש לנו חילוקי דעות. המתווה שהנשיא הציג בפעם השנייה, כן? לצערי הרב, אמנם הוא דיבר בכל הנושאים, אבל הוא היה רחוק ממה ש...
מוטה לצד השני, כן.
מוטה לצד השני, ולא מה ששוחחנו בחדרי חדרים בתוך בית הנשיא. אני מבין, כיוון שהנשיא עשה את זה כיוון שהוא לא הביא כנראה את ההסכמה של הצד השני, אז הוא הציג את מה שהוא הציג. אבל הנשיא אומר גם היום, רבותיי, הצגתי מתווה, אני מבין שהוא לא מקובל על הצד שלכם, בואו בבקשה בואו נתקן את זה, זה לא הלכה משה מסיני, וזה מה שנעשה עכשיו, זה מה שנעשה עכשיו שמנסים לתקן את הדברים הללו. אני חושב שאנחנו לא צריכים להסכים על הכל, אני מבין שעיקר הבעיה זה נושא של מינוי שופטים, אוקיי, אבל בוא, יש הרבה דברים שאפשר להסכים עליהם, או אני בכלל אומר כל הזמן לכל חבריי, שני דברים, אחד, הסכנה הגדולה ביותר, שחלילה וחס הממשלה הזאת תיפול ויחזור השלטון ללפיד ולשמאל, אז השם מרחם מה שהם יעשו, מה שהם יעשו עכשיו. והסכנה הגדולה ביותר לעולם התורה, למדינה יהודית, לדת ומדינה, בכלל לאוכלוסיות שלנו, לאוכלוסיות החלשות, לאוכלוסייה החרדית, הוא נורא והיום. אז לכן צריך לעשות הכל כדי שלא לתת להם את השלטון בידיים. דבר שני, שאם אפשר להגיע להסכמה, בעיקר לא איתם, עם המחנה הממלכתי אני מדבר, עם גנץ, עם שר, עם אייזנקוט, אלה אנשים נראה לי הרבה יותר רציניים, הרבה יותר אחראים, הרבה יותר ממלכתיים, אם איתם אפשר להגיע להסכמה על מתווה, גם אם הוא לא 100%, גם אם אנחנו מתפשרים, עדיף ממה שלעשות את זה.
עדיף הסכמה יותר רחבה.
כן, כן.
אני רוצה לשאול על החוק שהיה אמור להחזיר אותך, הרב אריה דרעי, לשולחן הממשלה. התחיל התהליך, החוק נוסח, עבר בקריאה ראשונה, ואז נגנז במסגרת עצירת החקיקה, אבל זה לא קשור לרפורמה, זה עוד מחיר שאתה משלם על, בגלל הרפורמה המשפטית.
א', זו הייתה החלטה שלי, אני לוקח אחריות. נתניהו, יריב לוין, כולם אמרו, אריה, אם אתם רוצים, אנחנו נמשיך עם זה קריאה שנייה או שלישית, ודרך אגב, להבדיל מהחוק הראשון שמינוי שופטים, שאני אומר לך שהיה לי ספק אם היה לנו 61 בקריאה שנייה שלישית, פה ברור לי שהיה 64, לא 63, 64. אני החלטתי, אחרי שהתייעצתי, לבקש לחכות שתי סיבות. אחד, חשבתי שאם אנחנו נותנים פסק זמן, אז כדי שיהיה אווירה טובה ויהיה אווירה של אמון, עדיף לחכות גם עם זה. אז לא קרה שום דבר, עוד חודש, עוד חודשיים. דבר שני, שחשבתי שבאווירה הזאת, שאם לא נגיע להסכמות ואם נחוקק בכוח, אז מי ערב לי שבית המשפט העליון עוד הפעם לא יפסול את זה, ואז יחדילה בכלל. נכון, אז לכן אני חשבתי שלטובת העניין, וגם שאף אחד לא יחשוב שחלילה וחס לי יש שיקולים אישיים, ולכן אני בעד פשרות עולה, העיקר שאריה דרעי סידר את עצמו, שמעתי כבר קולות כאלה, לא שאני כל כך מתייחס אליהם, אבל אמרתי בוא ביתם נקים, אלוקים מאדם, בוא נדחה את הכל, וממה נפשך, אם נגיע להסכמות אז גם זה יסודר, ואם לא נגיע להסכמות אז נחוקק מה שנחוקק בהמשך ונראה השם יעזור.
טוב, שאלה הבאה אולי זה בשמו של הציבור הרחב שמאזין לנו, ובעיקר במצביעי ש"ס, שהולכים באש ובמים ומצביעים לאור קריאתם של מרנן ורבנן, מועצת חכמי התורה. רוב המאזינים, רוב האנשים האלה לא הצביעו לשינוי ועדת המינוי שופטים, או, כן, ודאי שזה חלק מהתמונה הגדולה, אבל הם הצביעו בגלל יוקר המחיה, ויוקר מחירי הדיור, והמחירים האדירים שמשלמים לשכר לימוד, והשכר הגננות, ועכשיו הריבית היום עלתה בעוד 0.5%, המשכנתאות חונקות את האברכים ואת האנשים, וכרטיסי מזון, וכל הרשימה הזו נמצאת באיזה הקפאה, כאילו אנחנו מדברים על איזה משהו שלא קיים, בגלל הרפורמה המשפטית, אז אותו מצביע שואל את עצמו, מה עדיף, מה קודם?
אוקיי, אז בואו נעשה סדר בדברים ברשותך, אבי, טוב? כמו שאמרת, לא דיברנו הרבה זמן, אז אני אעשה עכשיו סדר בדברים.
כן.
כידוע לכם שהכלי ש... הממשלה משתמשת בו קואליציה כדי לבצע את מדיניותה, זה תקציב המדינה. בלי אישור של תקציב המדינה, אתה לא יכול לעשות על פי חוק שום דבר כמעט, אוקיי? לכן, כל מה שאמרת, ואני אתחיל אחד-אחד, אם זה נושא של הכרטיס המזון, אם זה נושא של השכר הגננות והמורים והמורות, אם זה נושא של המלגות לאברכים, המלגות לבחור הישיבות, אם זה עוד נושאים אחרים, כולם נמצאים בתקציב המדינה עם הישגים אדירים, אבל עד שהתקציב לא יעבור בחודש אחרי פסח, אז אי אפשר לבצע שום דבר. זה אחד. שניים, מה שכן היה אפשר לבצע, תזכור, מיד הדברים הראשונים שביטלנו, הייתה נושא של החד פעמי, שזה קרוב זה מאות מיליון שקלים.
שאגב, בשטח, בפועל, אין איזה שינוי דרמטי במדפים.
אני לא יודע. אבי, אל תעשה אותי עכשיו פקח מחירים.
לא, בסדר, אני רק אומר.
את מה שהתחייבנו, עשינו, אוקיי? ואם, אני מאמין שמי שמופקד על זה צריך לעשות את זה. מה שהתחייבנו ולא היה פשוט. ביטלנו את זה מיידית, וגם את הנושא של השתי המתוקה, שאתה יודע, יש דעות לכאן ויש דעות לכאן, וזה גם קרוב למיליארד שקל, ויש כאלה שאומרים מסיבות בריאותיות, ויש כאלה אומרים אחרות, שמעתי גם רבנים אחרים שפנו אליי, אל תבטלו, כן תבטלו, אבל אנחנו חשבנו שקודם כל את הגזרות של ליברמן שהיו משיקולים ציניים, פוליטיים, אנישה, צריך לבטל. אם צריך לעשות דברים בבית, ומי לא רוצה ללחם במחלת הסוכר או בהשמנה היתרה, ברור שצריכים לעשות את זה, אז נעשה את זה בדרכים שלנו ולשם שמיים ובצורה אמיתית. אז קודם כל, שני הדברים האלה ביטלנו. עכשיו, אתה מבין שהנושא של הדיור,
טוב, זה אין לחיצת כפתור, אבל
אין לחיצת כפתור, אבל אני יכול להגיד לך שאני יודע ש, אתה יודע, ברוך השם, הממשלה מינתה את נתן אלנתן להיות פעיל, שהיה סגן ראש עיריית תל אביב, מינתה אותו, הוא אחד מהמומחים בארץ לתכנון ובנייה, כן. הממשלה מינתה אותו להיות ראש מטה תכנון במשרד הפנים, והוא, אני יודע, יושב שעות על גבי שעות עם משרד השיכון ביחד, ויש תוכנית גדולה מאוד, כמובן לא מהרגע לרגע, אבל תוכנית שנותן פעם ראשונה חזון ל-10-15 שנה קרובות לציבור החרדי בצורה מאוד מכובדת ועם סוגי דיור שונים, יותר זולים, פחות זולים, אבל היא נותנת תשובות טובות, מתוכננות, ערים מתוכננות, לא חפ איזשהו 500 דירות באיזו שכונה בלי שום שירותי דת או דברים כאלה. זה לוקח זמן. המשכנתאות זה לצערי הרב לא החלטות שלנו, אתה יודע, זה החלטה שנגיד בנק ישראל שומעלה את הריבית, ולכן אני אומר,
אתה משוכנע שהמדיניות של שר האוצר סמוטריץ', למרות שזה לא שר אוצר חברתי ולא התקציב לא הכי חברתי שיש בעולם, עדיין יש כל מיני קיצוצים דווקא במקומות של השכבות החלשות, אבל במדיניות התמונה הכללית תשפר את התמונה שאנחנו רואים עכשיו?
תראה, אם לא יש לך, אתה רואה כאן ניסיון לצערי הרב נועה של לפגוע בכלכלת ישראל. זה לא סוד שהוציאו מפה סכומים גדולים מאוד. זה לא סוד שהם מנסים לפגוע, והם פנו לכל חברות האשראי בעולם, ולבנקים, ולכל מיני גופים ופיננסיים, כדי לפגוע בכלכלת ישראל. ברוך השם עד היום שלא צלח בידם, אבל אתה מבין שקשה מאוד להתרומם במצב הזה, ואם אתה חלילה וחס היית מביא עכשיו תקציב לא מאוזן, או תקציב כביכול, עם כל התקשורת המוטה לנגדנו, שהיו בכותרות שזה תקציב לא אחראי, היינו מפילים את כל כלכלה. תבין, אם חלילה וחס מורידים את דירוג האשראי של ישראל בנקודה, חצי נקודה, זה עשרות מיליארדים שאתה משלם ריביות על החוב הלאומי של מדינת ישראל. לא ייכנס כבר לארצות כלכליות, אבל זה דברים שיש להם השלכות מאוד מאוד גדולות. אז אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והברכה מאיתו יתברך, אבל זה לא פשוט. סמוטריץ', זה לא משנה מה דעותיו הכלכליות, הוא חלק מהקואליציה, הוא מכבד הסכמים קואליציוניים, הוא יודע שכל אחד מחויב לדברים. הכרטיסי מזון, עשינו מאמצים עליונים, כולל של סמוטריץ', לנסות לפני פסח לחלק 200 מיליון שקל, למרות שאין תקציב מדינה, אבל הייתה בעיה משפטיות, כיוון שזה תקציב המשכי, ולא הייתה אפשרות לעשות, אפילו שרי הממשלה הסכימו לעשות קיצוץ מהתקציב שלהם היום, כדי להביא את ה-200 מיליון שקל לחלק כרטיסי מזון, אבל חוות משפטית שאי אפשר לעשות קיצוץ על תקציב המשכי, לא חשוב, תאמין לי שעד היום בבוקר, ועד אתמול, עוד ניסיתי לנסות, וניסינו כולם, כולל ראש הממשלה, לנסות להביא איזושהי בשורה לשכבות החלשות לפני פסח. לא הייתה בידינו לצערי הרב, יש לי כאב גדול, אתה יודע שהייתי נכנס לליל הסדר בשמחה הרבה יותר גדולה אם הייתי מצליח לעשות. חברי יעקב מרגי כשר הרווחה הצליח באמצעים מה שיש היום, בגלל שזה תקציב המשכי, יש שתי דברים במשרד הרווחה, גם קמחא דפסחא וגם ביטחון תזונתי, הוא הגדיל שם את הסכומים,
הצליח לעכב גם קיצוץ בשלב הזה.
נכון, נכון, אנחנו נלחמים, עושים חיים ביטון במשרד החינוך ושר הדתות
אז מי הולך להיות שר הבריאות ושר הפנים שהמינויים הזמניים מסתיימים? ויואב
ונטור, כל אחד עושה מאמצים גדולים מאוד במשרדו, ואני שמח, אני גאה בהם. מי הולך להיות? בעזרת השם, אחרי פסח אני אמליץ מה שאני אמליץ למועצת חכמי התורה, ונקבל את החלטתם, והכנסת תמנה.
טוב, שאלה אחרונה ברגישות, הכי רגישות שרק אפשר, כי היו שמועות, אז אולי או לדבר על זה או לא, אני ככה מתלבט עם עצמי, אבל היה שמועות שמועצת חכמי התורה תגדל באירוע שיעשו בחג הפסח, בסוף האירוע לא מתקיים, בשל, לא יודע, סוגיות ביטחוניות, או הרפורמה, ההפגנות.
בוא נדבר מה שכבר חודשים ארוכים, עוד בחייו של הרב ודני, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא הנחה אותי אז להרחיב את מועצת חכמי התורה. לצערי הרב, בגלל פטירתו זה התעכב, ואז בגלל זה גם חלק מהרפורמה המשפטית, העיסוקים, והיומם והלילה שאנו עסוקים, זה התעכב פה כל פעם מסיבה כזו או אחרת. מועצת חכמי התורה בעזרת השם, על פי החלטתו של סקן מועצת חכמי התורה, גם רבי משה מאיה, שהנחה אותי, היא תתרחב. זה לא היה אמור להיות באירוע של פסח, אין איזה שום קשר. זה יהיה בעזרת השם בקרוב ממש, זה יהיה. האירוע של פסח התבטל על פי המלצתי, שאני פשוט מאוד ראיתי בישיבת הערכות של הצוות שעשינו עם השרים חיים ביטון ומלכיאלי ואחרים. ראינו שכמעט שהתנאי של המשטרה היא מכירת כרטיסים, וראינו, כבר קיבלנו תביעות אצבעות של קניית כרטיסים על ידי כל מיני גופים שרצו ליצור פרובוקציות וליצור, לנצל את זה כמחאות ולהפגין נגד עולם התורה, נגד בני הישיבות. החלטנו שאנחנו רוצים לשמוח בחג ולא לריב בחג, ולכן הבאתי את המלצתי לגאון רבי משה מאיה, שאמר לי, כשם שקיבלת שכר על הדרישה, תקבל שכר על הפרישה, ו... נשמור את זה להזדמנות אחרת.
כן, טוב, באמת ימים סוערים, מגיע חג הפסח וחג שמסמל את האחדות, וכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מה עושים בשביל באמת לאחות את הקרעים? זה תפקידנו, חובתנו, שעולם כמנהגו ינהג?
עד גבול מסוים. כמובן שכל אחד ברמה אישית, וכל אחד במשפחתו, בחברתו, בציבור. אבל במכלל כלל הציבור, תראה, אמרתי לך, עשינו מאמץ גדול מאוד, וזה לא הייתה החלטה פשוטה, כדי לעצור, כדי לנסות לאחות הקרעים ולהגיע, כולל היום, כולל אתמול, לנסות להגיע להידברות עם מי שרוצה באמת להידבר. אתה שואל אותי אם אני אופטימי לגמרי, אם אני חושב שזה בטוח הביא תוצאה, אני לא יודע, אבל אני יודע שאנחנו חייבים לעשות כל מאמץ. ואחרי פסח, במושב הקיץ של הכנסת, אם הצלחנו להגיע להבנות, הנה מה טוב, אמרתי שזה שווה כל דבר. אם לא הצלחנו להגיע להסכמה רחבה יותר, אנחנו, שאף אחד לא יפרש את הוויתור שלנו או את מה שעשינו כחולשה, אז הקואליציה תהיה יותר מאוחדת, 64 חברי כנסת, ואנחנו נעשה את זה בשום שכל, בתבונה, ונחוקק אחד 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 עד שהרפורמה הזאת תושלם.
יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, נאחל לפסח כשר ושמח לך, לכל בני המשפחה, קצת ככה, גם מנוחה, גם יציאה לחירות רוחנית וגשמית. תודה רבה.
תודה רבה לך, כל טוב, וחג כשר שמח לכל עם ישראל. תודה, כל
טוב. בשורות טובות.